טוב, בוקר טוב. אנחנו בשעה טובה הגענו לפרק חמישי משער הייחוד. בפרק הזה כבר אנחנו מתחילים ללמוד על הנחות יסוד שבאמצעותם לבסס אותם, באמצעותם אנחנו נגיע להוכחות של המחבר לאמונה, למציאות הבורא ואחר כך לאחדותו. אז ככה, לפני הכניסה ממש לצול בדברים, בהמשך לדרכו של רבי יהודה הלוי ושל, כן, הדרך של הדרך המרכזית אצל רבותינו הראשונים ואצל רבותינו בבית מדרשנו, אנחנו נעשה פה קצת הקדמות. יש הקדמה, כן, הקדמות עקרוניות, הקדמות טכניות שעזרו לנו להיכנס לדברים בצורה טובה ונכונה ומקיפה תוך הבנה. אז הדבר הראשון זה שאנחנו ניגשים לבירור השכלי של האמונה, צריך להבין את המקום שלו. כן, דן בזה כבר רב סעדיה גאון בהקדמה לספרו הנבחר באמונות ודעות. והדבר הראשון שאנחנו מבינים זה שקודם כל את הקדוש ברוך הוא אנחנו מכירים, ואת אמיתות תורתו אנחנו מכירים מתוך העדות ההיסטורית שלנו, מתוך ההתגלות, מתוך כן, ההיסטוריה הברורה הידועה הכלל עולמית והישראלית בפרט, כן, ההתגלות, המאורעות, ההשגחה, עם ישראל בפרט ובעולם בכלל, זה אמת היסטורית פשוטה של כל הברית האלוקית שיש לקדוש ברוך הוא מימות האבות ועד אלינו. זה פשוט עובדה היסטורית ברורה שאי אפשר לחלוק עליה בכלל. כל מי שרק קצת יפעיל את תבונתו להבין את הוודאות של המסורת הזאת, של המציאות הזאת. וממילא אנחנו כבר יודעים שיש בורא ושנתן לנו תורה, ואין לנו בזה שום ספק. המגמה של הבירור השכלי זה חלק מהחובה שלנו להיות משוכנעים בזה עוד יותר, ולהיות לדעת גם מה להשיב לאפיקורס ולטהר את היחס שלנו לבורא, לטהר את אמונתנו, לחזק אותה. כן, זה המגמה. כן, אנחנו, כן, אפילו אחרי כל רבותינו הראשונים לא נשאר לנו כל כך הרבה. כן, אנחנו כבר יודעים את כל טענותיהם של הכופרים שהיו במשך כל הדורות, ורבותינו כבר הכירו אותם וכבר דנו בהם וכבר השיבו עליהם. כן, וכבר זכינו ללמוד אותם ולהבין את הטעויות שבהם, וזה זה כבר לא חוכמה שאנחנו משוכנעים. אבל באמת אחרי שמכירים את כל הטענות של השונות, באמת אין בהם חדש תחת השמש, ובכולם כל טענה תשובתה בצידה. זה צריך להיות ברור לנו שלפני כן, או גם עוד לפני שאנחנו ניגשים לראיות, יכול להיות שיהיה ראיות משכנעות יותר, משכנעות פחות, אבל מה שבטוח שקושיות על האמונה לא יהיו, כי כל מה שכבר שאלו זה פשוט התברר כשקר נגד ה אמת הברורה. ולכן צריך גם להתייחס נכון לראיות. כן, יש ראיה, צריך לראות אם היא משכנעת. לפעמים יש ראיות שרבותינו יביאו והן לא משכנעות. זה שהן לא משכנעות זה לא אומר שיש קושייה. כן, אז נחפש, הרי באנו להתחזק. טוב, אז הנקודה הזאת, הראיה היא לא מחזקת, ראיה אחרת כן מחזקת. כן, זה הבנה שאנחנו מגיעים מתוך העדות של תורת אמת שהשם התגלה אלינו, עדות ברורה וידועה ופשוטה. ככה כן, התורה עצמה מעידה על עצמה שהיא אמת, ולכן וראינו את הדברים הקודמים של המחבר, שהתורה גם אומרת לנו וידעת ובינו שנות דור ודור, כן, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, תתבוננו ותראו, רק ככל שנתבונן בעין ישרה רק תתחזק אצלנו האמונה. מתוך הכרת העולם נכיר את מי שאמר והיה עולם, מתוך הכרת ההיסטוריה נכיר את אלוהי ישראל. זה רק יחזק אותנו, כן, נתבונן בבריאה, נוכל עוד יותר ללמוד על המחויבות שיש לה, שיש בורא ויש מסדר ויש משגיח ויש מכוון. המציאות היא כזאת שלא יכפור אלא מי שחפץ בכך. אף אחד לא יגיע לכפירה מתוך ניסיון לברר את האמת, כי כן, האמת היא ברורה, האמת היא קיימת, ואין בעולם טענה שאין עליה תשובה, אלא מי שמחפש את זה, זה המצב כיום, גם אצל כל סוגי האפיקורסים למיניהם, המודרניים, עם טענות ביקורת המקרא, וכל מיני סוגי התאיזם, וכל מיני דברים כאלה. אין להם שום טענה שבאמת אין עליה תשובה. אין דבר כזה. אלא הם מניחים את מה שהם רוצים. כן, מה, הם חידשו שיש סתירות לכאורה בתורה? מה, חז"ל לא דיברו בכל מדרשיהם, רק מיישבים ומסבירים מה בא הקדוש ברוך הוא למד אותנו כשהוא מציג דברים ככה וככה וכו'. לאורך כל הדורות, כל שאלות בקרי המקרא וכל השאלות כולם דנו בהם והסבירו אותם. אז נכון שיש הסברים לפעמים שאתה יכול פחות להשתכנע מהם, יותר להבין אותם, פחות להבין אותם, אבל זה לא שהם חידשו איזו שאלה, כן? הם פשוט החליטו שהם רוצים להתייחס לתורה מן השמיים כספר אנושי, והחליטו לתת פרשנות חדשה לכל מיני דברים, וככה כל סוגי הטענות, ויש טענות שעברו מן העולם, הקדמות שהמחבר פה צריך להתמודד איתה, עברה מן העולם, וכל מיני דברים שעברו מן העולם, ודבר אלוהינו יקום לעולם, כולם אין מה לטעות בהם אלא מי שרוצה בכך, או מי שלא מכיר כראוי את התורה או משהו כזה. אבל אנחנו שאנחנו הולכים אחרי רבותינו, אנחנו ניגשים לבירור הזה ורק יכולים להתחזק. רואים ראיה שלא מחזקת, טוב, אז היא לא מחזקת, אבל ראיה אחרת תחזק, כן? ומפה אני מגיע לעניין הבא, זו הקדמה ראשונה, חשובה, שהיא יסוד, בעצם גם בספר הזה, יסוד שקודם כל יש את הקבלה ואנחנו נסמכים, קודם כל אנחנו סומים שנסמכים על הפיקחים, ואחר כך, כן, הוא אמר, רב סעדיה כבר הסביר את אמיתות, כן, את הלגיטימיות להישען על המושכל והכתוב והמסור. ועל בסיס זה עכשיו אנחנו נבסס את האמונה מן המושכל והכתוב והמסור. אנחנו יודעים שהכתוב והמסור הכל אמת, וגם המושכל רק יוסיף ויאפשר לנו לפקוח את העיניים ולא להיות כסומים, אלא להוסיף ולהוסיף בבירור האמונה ותואר האיחוד. זה הקדמה הראשונה. מפה אני מגיע לנקודה הבאה, שהיא בעצם נגזרת מהנקודה הראשונה, אנחנו לא בונים את כל אמונתנו על ראייה זו או אחרת עכשיו שנביא, ואז מישהו יפיל אותה ראייה, זהו, אז נפלה לנו האמונה, חלילה. זה לא ככה, כן? זה סוד גדול שהרמב״ם לימד אותו, עוד מעט נזכיר את הדברים שלו, במורה נבוכים, העריך מאוד להסביר את היסוד הזה. אבל קודם כל, מתוך מה שאמרנו, כיוון שיש לנו פה ברור באמת ההיסטורית של מציאות השם והתגלותו אלינו, ונתינת התורה שלו אלינו, חיי עולם שנטע בתוכנו, תורת אמת, אז ממילא זה שאנחנו נצליח להבין או לא נצליח להבין עכשיו גם בעוד איזה הוכחה, זה לא משנה, אנחנו כבר יש לנו על מה להישען, כן? ויש ראיות שהן יותר חזקות ויש ראיות שפחות, כן, וצריך להסביר בכמה בחינות למה כן, יש ראיות שנופלות ולא נופלות, כאלה שסומכים עליהן וכאלה שפחות, ולמה לא להישען על ממילא על אחת כן, בפני עצמה. כן, קודם כל הבסיס הוא, כמו שאמרנו, האמת ברורה לנו גם בלי הראיות האלו. גם אם לא נצליח, אם לא, אם, אם לא, מפיל, אם לא מוכיחים דבר באופ, בדבר נוסף, זה גם לא אומר ש, שהוא נפל. זאת אומרת שעוד לא הצלחתי להוכיח את האמת שידועה לי מתוך המסורת וההיסטוריה וההתגלות. כן, אז מה יש בראיות? כשאנחנו ניכנס לשערים הבאים, אנחנו נראה שחלק מהראיות למציאות השם ולאחדותו, זה המחבר כדי להסביר אותם, הוא משתמש בהגדרות שהוא הגדיר את המציאות. זאת אומרת, הוא מגדיר איך בנוי הטבע, הוא מגדיר איך בנוי החומר, איך שהוא תפס, ואחר כך אומר, טוב, אם זו הבריאה והיא בנויה ככה וככה, אז אפשר ללמוד על זה שהיה לה בורא. חלק מהדברים, כן, הוא חי באותו עולם כמו שאנחנו חיים, אז הוא מכיר את המציאות ואומר דברים נכוחים שמלמדים באמת על הבורא. וחלק מההתבוננויות הן התבוננויות לפי המדע היווני או לפי המדע של אנחנו נדבר עוד מעט, פילוסופים, מדברים, כל מיני התבוננויות שחלק מהן היו מאוד חסרות. כן, הרמב״ם למשל רצה להביא הוכחה, אחת ההוכחות שהוא הביא, אחת מתוך ארבע אני חושב שמביא במורה למציאות השם, שהיא ביניו הכי פשוטה והכי כן טריוויאלית, שכל אדם יכול לשאו עיניכם ותראו מי ברא אלה. הרי הכי פשוטה היא נפלה, כבר נפלה. כן, הוא הביא ראיה, הוא התבונן על המציאות כמו שהכירו את הטבע בזמנו על פי שיטת אריסטו, קצת הזכרנו את זה בשיעור הראשון בהקדמה של המחבר, איך אריסטו תפס את העולם, אמרנו את זה באופן הכי כללי. אז אצלם היה גלגלים, הם תפסו שהכוכבים הם נעוצים בתוך גלגלים שקופים מחומר זך חמישי, והם הבינו שהוא מסתובב תמיד 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 בסיבוב נצחי ושבלתי פוסק, לפי אריסטו תמיד היה תמיד יהיה. והוא אומר אריסטו, אם יש סיבוב נצחי לגלגל, צריך כוח אינסופי שיסובב אותו, וכוח אינסופי הוא הגיע מתוך התבוננות שלא נחזור עליה עכשיו, אבל היא פשוטה מאוד באינטואיציה, שצריך רק שום נברא מוגבל לא יכול להיות מסובב אינסופי, וזה הבורא. מעצם זה שהשמיים מסתובבים, שמערכת שאנחנו רואים מסביבנו כאילו הכוכבים כולם מסתובבים מסביבנו, שלימים מתברר בכלל שכל המבנה האסטרונומי הוא אחר. כן, אבל לא רק המבנה האסטרונומי, אלא חוקי הפיזיקה, העיקרון באופן
כל הזמן, תמיד יש את אותו כוח שזה, וגם אחד מהם אומר שזה השם, אולי זה סתם...
תן לסיים, כן, אני לא אחזור עכשיו על כל הראייה שלו, שהסביר אותה בכמה פרקים במורה. אני לוקח עכשיו דוגמה לראייה שבפירוש נפלה, מאיך שכל התפיסה שהובילה לראייה הזאת התבררה כלא נכונה, והתחלתי להגיד, לא רק הכרת המציאות של מבנה הגלגלים, אלא חוקי הפיזיקה בזמן אריסטו היו מוטעים. ניוטון הסביר, שבר את החוקים, הוכיח שאריסטו לא הבין נכון את חוקי הפיזיקה. זאת אומרת, פה בהקשר הזה של אם לפי אריסטו סיבוב נצחי, זה ככה באינטואיציה הפשוטה של בן אדם, סיבוב צריך כוח שתמיד יסובב. אז ניוטון לימד שיש דבר כזה, כן, אם דבר הוא במצב של תנועה, הוא לא יעצור, המנוחה שלו היא בתנועה, הוא לא יעצור אלא אם כן תפעיל עליו כוח נגדי. ולכן אם יש גלגל מסתובב תמיד, לא צריך מסובב בשבילו בכלל, אלא צריך להפך, צריך משהו שיעצור אותו, שיתנגד, איזה חיכוך, איזה כוח נגדי כדי שיעצור אותו. בלי זה הוא תמיד ישר, זה המצב שלו היציב, זה מצב המנוחה שלו. זה למשל דבר, וככה ברוך השם המציאות הולכת ומתבררת, הולכת ומתפתחת, והרבה מהנתונים וההגדרות שהגדירו היוונים את המציאות, זה גם בגלל שהם לא הכירו את המציאות כמו שצריך, כן? אטום זה מילה ביוונית, שהכוונה חלק שלא מתחלק, אטום, הוא לא ניתן לחלוקה. האטום היום כבר מזמן מחלקים אותו לכמה חלקים, מבינים שהוא בנוי מאלקטרונים וכן גרעין האטום והאלקטרונים שסביבו, ובגרעין פרוטונים ונייטרונים, וזה מה שמבדיל בין החומרים. ואין שום סיבה להמשיך ולהגדיר ארבע יסודות מכל הבחינות, גם מבחינת הבנת כוח המשיכה הכללי שמסביר את כל היקום, ולא אותם במבנה האריסטוטלי הישן שכאילו זה משהו שקשור רק לכדור הארץ ושל חזרת כל יסוד למקורו. הרבה דברים בתפיסה של הטבע היו פעם מוטעים, והם הביאו להגדרות, להבנות מסוימות שעל פיהם מוכיחו את האמונה. כן, היום אנחנו, שאנחנו מכירים עוד יותר את הטבע, אנחנו מגיעים עוד יותר בקלות לאמונה. אנחנו מבינים את זה עוד יותר משוכלל ועוד יותר דברים. אצל אריסטו כאילו הכל היה מוסבר אוטומטי, הכל הוא ידע להסביר בטבע חוץ מסיבוב הגלגל שהיה צריך בשביל זה את האלוהים. כן, היום כל כך הרבה וכל דבר לא יודעים להסביר עד הסוף למה הוא ואיך הוא, ויודעים שלא יודעים. הרבה יותר קל להגיע לפתרון של שיש הקדוש ברוך הוא. כן, היום בשביל להיות כופר צריך להיות אמונה, צריך להיות מאמין גדול, מאמין גדול ביכולת האנושית, שאף על פי שיודעים כל כך מעט עוד ידעו הכל, ועוד לא יהיה שום דבר שלא ידעו לעולם. צריך להיות ממש זה פשוט לא רציונלי לבוא ולחשוב שהכל, את הכל ידעו. היום זה ברור שלא ידעו את הכל. לאט לאט מגלים עוד ועוד ועוד, וכל כך הרבה חידות יש וכל כך הרבה דברים. אז ככה, דבר אחד שיש פה שבגללו אנחנו מבינים שלא צריך לבנות פה על כל דבר, זה שיש פה דברים שנאמרו כדי לבסס את האמונה לפי הנחות והכרת המציאות כמו שהייתה באותם ימים. הבאתי דוגמה מהרמב״ם, גם פה אנחנו נראה עקרונות שהוא מסביר את המציאות לפי קריטריונים של שאריסטו ניתח את המציאות, ואיך שהוא ידע בזמנו, גם שלפעמים זה לוקה בחסר, לפעמים זה לא בדיוק איך שאנחנו מגדירים. זה גם לא אומר שזה לחלוטין לא נכון. עכשיו אני אומר צד שני גם קצת, כן, כשאריסטו הגדיר שהחומר בנוי מחומר וצורה, וארבע יסודות בנויים מחומר וצורה למשל, כן, יש פה התבוננות פילוסופית שיכולה להיות רלוונטית גם היום. זאת אומרת, זה נכון שהוא באמצעות המושגים האלה הסביר הרבה דברים שלא היה לו אפשרות להסביר אותם אחרת, ואנחנו כן יודעים להסביר, אנחנו יכולים להסביר את החילוקים של היסודות ואת התכונות שלהם ולהפיק מהם דברים הרבה יותר טוב ממה שהוא ידע, בלי קשר בכלל לפילוסופיה של חומר וצורה. מעצם התכונות של החומר אנחנו יכולים להבין את איכויות השונות וכל מיני דברים שהוא כאילו לא יכל להבין את זה בלי מושג של חומר וצורה. אבל עצם גם את החומר היום אפשר להתבונן בו בצורה עיונית מעין זו שאריסטו התבונן, ולהגיד טוב, אז בתוך האטום האלקטרון, הניוטרון, הפרוטון, מהו? אתה יכול להתבונן, רגע, יש בו מהות מגולמת במציאות, חומר עם תכונה, נכון? זאת אומרת, יש פה עדיין את הדבר, בכל דבר אפשר עדיין להתבונן ככה ולראות את ההרכבה שלו מהדבר הממשי והתכונה הרעיונית שממומשת בדבר הממשי, חומר וצורה. אתם מבינים, יש הגדרות שכליות שאף על פי שאין את כל ההכרחים והם לא בדיוק באותו צוויון כמו שאמרו אותם פעם, גם היום זה נכון, ומילא הרבה מהראיות יהיו רלוונטיות עדיין. כן, ויש פה דברים של לוגיקה בענייני האינסוף, כמו שאנחנו נראה, שזה הגיוני, גם היום זה מחזק את האמונה. היום אפשר לחזק את האמונה בעוד המון דברים אחרים גם, ולא היינו מגדירים בדיוק כל דבר כמו שמגדירים, אבל יש פה הרבה טענות שיחזקו לנו את האמונה. אבל שוב, אנחנו אומרים, זה שיש נתונים מסוימים לא מדויקים, או כל מיני דברים שהסתמכו והביאו ראיות מתוך המציאות שמוכרת להם, והיום נתברר נגיד שאותם ראיות לא מתאימות כי המציאות היא לא בדיוק ככה, זה לא יחליש לנו את האמונה, אלא זה ייתן לנו אתגר להביא, טוב, סבבה, בוא נביא עוד ראיות, עוד חיזוקים אחרים. אנחנו מתחילים מעוגן יציב והולכים ומבררים עוד ועוד ראיות, העמקה בבירור האמונה. יש עוד בחינה חשובה ש... משהו בחשיבה האנושית השתנה מאז ימי הביניים לעת החדשה, והאמונה ככה גם כן הולכת ומתבררת ומועמקת. משהו חשוב שגם כן צריך להקדים אותו, זה היחס בכלל להיגיון האנושי. זאת אומרת, ההיגיון האנושי, אם בימי הביניים תפסו כולם שמה שהשכל מבין ומבין אותו בלוגיקה, אז זה חייב להיות שככה מציאות. אז עם השנים והתפתחות הניסיון והמחשבה האנושיים ראו שלא כל מה שהשכל, ההיגיון האנושי מכריח הוא באמת ככה במציאות. יש במציאות הרבה דברים לא הגיוניים, ויש, ויותר מזה, כן, מי מפורסם ש בתור זה שעשה את המהפך, הוא לא עשה את זה לבד, וזה אפשר לראות את זה אצל רבותינו הראשונים עוד הרבה לפני כן, אבל פורסם שמה שעשה את המהפך זה הפילוסוף אימנואל קאנט, שכל הפילוסופים בעת החדשה נשענים עליו. הרב זצ"ל מזכיר אותו בכמה מקומות ואומר שהתובנות שלו האלה הן חשובות ונכונות. מה הוא אמר? הוא כתב ספר ביקורת התבונה הטהורה. הבסיס הכי כללי של הספר זה ארבע אנטינומיות. אנטינומיות זה שאלות שלא ניתנות לפתרון בהיגיון האנושי. לא סתם הן לא ניתנות לביקורת התבונה הטהורה של אמנואל קאנט. מאמר דעת אלוקים, הרב רומז אליו בפירוש, ובעוד מקומות יש גם איגרות שהוא מזכיר אותו בפירוש. ביקורת התבונה הטהורה. כן, הרב זצ"ל יש לו איגרת שהוא אומר, מישהו שאלו אותו אם הרעיונות שלו הם מבוססים על קאנט, ואם צריך עכשיו לשוב לקאנט, הרב אומר לא אל קאנט לשוב, מה אתם חושבים, הרעיונות שלו כבר נמצאים בנכסי האומה עוד הרבה לפניו, בפנימיות התורה, הרעיון של הסובייקטיביות האנושית והביקורת של התבונה שלא יודעת בדיוק את המציאות, זה רעיון שנמצא, הרב מביא לזה מקורות מספרות הסוד, ואפשר למצוא לזה באמת אצל הרבה חכמנו.
אבל
לא רוב הפילוסופים היו מאמינים. כן, ממש ככה. היום זה כל הגישה של ביקורת המקרא וזה, אם הם כופרת בתורה מן השמיים, אבל בגלל שהם רוצים לכפור, לא בגלל שיש להם טענות אמיתיות, כמו שאמרתי קודם. אבל אני רוצה להשלים, קאנט, מה הסביר? מה זה האנטינומיות שלו? זה לא רק שאלות שהן לא ניתנות לפתרון, אלא שההיגיון האנושי, כן, לדברי קאנט, אומר, ההיגיון האנושי יכול להוכיח את ההפכים, את שתי תשובות הפוכות באותן שאלות. כן? למשל, הוא מביא מהלך לוגי שמוכיח שהעולם קדמון, ומהלך לוגי שמוכיח שהעולם מחודש. אז הוא אומר, מה נלמד מכאן? שההיגיון האנושי לחוד, והמציאות לחוד. כי במציאות זה בלתי אפשרי שהעולם גם קדמון וגם מחודש. אבל בהיגיון האנושי אפשר להוכיח כך, אפשר להוכיח כך, ככה הוא טוען, וככה עוד שאלות יש לו שם, ארבע שאלות. אז מה הוא הגיע למסקנה? שכשאני מוכיח דבר בשכל האנושי, אז אני הוכחתי שכך עובדת החשיבה האנושית. זה נכון בחשיבה האנושית, האם זה נכון במציאות? או שכן, או שלא. כן? טוב, אז מה? אז כבר לא שווה כלום השכל? אמרנו שכן, האמת שרב סעדיה גאון והרמב״ם הם התנגדו מאוד לדעות כאלה שלא סומכות על השכל. כן, ממש בחריפות רב סעדיה גאון דוחה דעות כאלה בסוף הקדמת אמונות ודעות, וגם והרמב״ם בפרק עין ג' ממורה נבוכים, וכן נגד המדברים ש מדבר שם בהקשר הזה, שכל מדומה אפשר כאילו נגד השכל. לא, ודאי שאנחנו צריכים לסמוך על השכל, וגם אחרי קאנט ודאי שאנחנו צריכים לסמוך על השכל. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת, והוא חנן אותנו בזה, ובאמצעות הדעת אנחנו לומדים את תורתו ומכירים אותו, וזה אחריותנו. זה אחריותנו. גם אם השכל האנושי לא יכול לדעת את המציאות מבחינה אובייקטיבית, זה מה שנקרא, כן, אלא הכל סובייקטיבי, כל מה שהאדם משיג, מה שהאנושיות משיגה, כן, אז סוף סוף, מה המחויבות שלנו? המחויבות שלנו היא להתנהל לפי האמת הסובייקטיבית שלנו. ובמקרה של תורת ישראל, אז יש לנו גם כן התנוצצויות אובייקטיביות של נבואה שמגלה לנו את האמת. כן, והכל, הקדוש ברוך הוא לא טבע בנו שכל, היגיון שבא להטעות אותנו ולא מתאים לאמת האובייקטיבית. הוא לא משיג את כולה, כי המציאות האובייקטיבית זה ריבונו של עולם, שאותו אפשר להשיג, שמחיה את כל המציאות, אבל אנחנו יכולים לחשוף חלק מזה. אז מה שאני רוצה להגיד, אבל זה הנקודה הזאת, שהשתנה בעקבות קאנט ואחרים וההתפקחות של העולם, גם בקרב ישראל וגם מחוץ לישראל, השתנה יחס לשכל האנושי. הבינו שלא כל מה שאני חושב שבהיגיון צריך להיות זה מה שקיים, אלא יש את המציאות, ואני מנסה להבין מהי המציאות ולהשתמש בשכל כדי להבין את המציאות, ולא כל מה שנראה לי הגיוני זה מה שיהיה. כן, ולכן גם אני מביא ראייה שככה צריך להיות וככה היה וככה זה לא בטוח שככה היה. אז זה איזשהו ספק מסוים שנותן גבול לשכל בכלל ולראיות השכליות. כן, עכשיו לא בגלל זה אנחנו נימנע ממנו, אבל זה גם סיבה למה אנחנו לא בונים פה על שום ראייה שכלית. לשכל יש גבול, אנחנו מוסיפים שכנוע מתוך הטענות המסתברות, מתוך השכל הישר שטבע בנו האלוהים. זה דבר חשוב גם כן שצריך לדעת. כל זה אמרתי בשביל להבין שלא בונים על הראיות, בטח לא על ראיה ספציפית בלבד. כן? ובגלל הסיבות האלה אנחנו נראה כמה שהם בנו על הבנות מסוימות שלהם בטבע, ואפילו אם זה יהיה משהו לוגי טהור, סוף סוף לוגיקה טהורה, זה עוד לא מחייב את המציאות, זה ממש סוגיה נידונה. אנחנו נראה שאצל הראשונים לוגיקה טהורה זה המציאות, ככה אצל הרמב״ם, ככה אצל המחבר פה. כן, וזה באמת מחזק מאוד, לוגיקה טהורה זה כנראה האמת, אבל זה לא חייב וזה לא מפיל אותנו, אנחנו לא בונים רק על זה. אנחנו נראה איך שככה הם סוברים. כן, הוא ממש יגיד את הדברים, אנחנו נפגש איתם בהמשך, שהוא יגיד למה חייב להיות, אם השכל אומר ככה זה חייב להיות ככה ולא יכול להיות אחרת. ואנחנו נגיד רגע, אבל זה שהשכל אומר זה לא חייב להיות. לא, מה שאני אומר, האנושות התפכחה להבין שלא כמו שחשבו בימי הביניים, גם רבותינו הראשונים, כאילו השכל מחייב הכל. אז אנחנו מבינים, לא, זה לא מכרח. המחבר פה יטען שהשכל מחייב, אז ככה זה חייב להיות המציאות, ואנחנו נגיד שזה לא חייב, ואף על פי כן זה לא הבסיס של האמונה, ולהפך, אנחנו עוד נתחזק זה שהשכל, גם, כן, גם המסורת וגם הטענות האלה חזקו אותנו.
אז אנחנו לא יכולים להגיד שהם בסיס האמונה, כי אנחנו רואים שאפשר, אם אנחנו מסכים לו שכאן דומר, שמה שהשכל אומר זה לא מחייב, וגם אם אתה מוכרח באלפי ראיות, יכול להיות שזה טעות עדיין.
כן, יש בזה גבול, זה מה שאני אומר, יכול להיות, אנחנו, גם יש פה את היסוד שהזכרתי קודם. יש לנו, כן, קושיות לא יהיה לך על זה גם כן. קושיות לא יהיה לך על האמונה. כן, חלק מהראיות, או אפילו גם ראיות לוגיות טהורות, לא יהיו מספיקות. כן, ואז אנחנו באמת נחזור לאמת הברורה שיש לנו של המציאות השם והתורה, מתוך הברית האלוקית ההיסטורית שיש בינינו, שהיא רק מתווספת חיזוק אחרי חיזוק, שאנחנו גם נכנסים לתוכן שלה ומוצאים את האמת בה ואת היושר ואת הטוב ואת כל האור הגדול. כל מי שנכנס לעומק של המתיקות של התורה מבין שזה הדרך להלך בה. כן, והיא ברית אמת היסטורית בלי ספק. כן, הבסיס הזה שפתחנו בו הוא בסיס יציב, וכל השכל וכל המוסר והכל רק יחזק את הדבר הזה. כן, לא, אנחנו לא נבנה עליו, אבל נתחזק. כן, גם מה שהמחבר יבנה פה אנחנו לא נבנה, כי אנחנו מבינים יותר עמוק מה המקום של השכל האנושי. האנושות כבר מבינה יותר עמוק, וכל שכן גדולי ישראל ובדורות האחרונים, אנחנו רק נתחזק מהם. אז זה הגישה החשובה שצריך לדעת פה. דבר אחרון, אני רואה שאין לנו זמן, אבל הדבר האחרון שאנחנו נקדים בעזרת השם בפעם הבאה, זה היה יותר הקדמה מהותית לגישה לבירורים השכליים, הקדמות מאוד מאוד חשובות, צריך להפנים אותם. ופעם הבאה אנחנו נדבר בעזרת השם על הדרך של הפילוסופים לעומת הדרך של המדברים, ומה בדיוק הגישה של המחבר בזה והרמב״ם. זה יהיה ככה ברקע של כל מיני ראיות פה, כדי להבין בדיוק את השיטה של המחבר וכו'. וגם יהיה שם הנקודה שתשלים את מה שדיברנו היום. זה ממש, הרמב״ם כבר לימד את היסוד הזה, לא לבנות על ראיות, על הראיות האלה שכתובות בספר הזה. לא, צריך לבסס את האמונה גם על הצד של עולם קדמון, כמו שאנחנו נראה, הרמב״ם יסביר את זה, כמו שהוא עשה, תרח הרבה במורל, בדיוק להבין את זה. את האמונה אנחנו מבססים בין העולם קדמון, בין העולם מחודש, בכל האפשרויות. לא תולים אותו על איזה דבר, את האמונה שהיא האמת הכל כך גדולה של מציאות השם, יסוד היסודות, עמוד החוכמות, אנחנו לא נתלה את זה על יסוד רעוע. וזו הקדמה חשובה שכבר התחלנו להסביר היום, נראה אותה גם בתוך הדברים של הרמב״ם. להבין, לא על זה בונים. לפעמים זה הסכנה שיכולה להיות בלימוד החקירה, אם לא נכנסים לתוך ההקדמות שאנחנו מדברים, שמישהו יחשוב, הנה זה הראיה, אם יש את זה, יש אלוהים, אם לא, אין. ואז ההוכחה לא תשכנע אותו, חלילה הוא טועה ונופל בים של סכלות וכפירה. כן, לא, זה צריך להבין שמציאות השם היא קיימת וברורה כאמת היסטורית ידועה, ומתוך הרבה טענות והרבה ראיות, הרמב״ם מביא ארבע יש את הטענות של המדברים, הוא אומר גם אם הן נכונות, יפה מאוד, ואם לא, אני אביא לך טענות גם על דרך הפילוסופים. אם רואים איזה דעה לא מוסכמת היום, כן? ויש לה איזשהו יסוד, ואתה לא יכול לפרוח אותה בקש, אז אתה צריך להוכיח את האמונה גם על אף גם לפי שיטת אותה דעה. זה מה שאנחנו מלמד, שהדברים האמיתיים המבוססים אפשר להוכיח אותם גם בלי הנחות שניתנות לוויכוח. וזה מה שאנחנו רצינו להדגיש היום, ונסביר בעזרת השם על הפילוסופים המדברים, ואז נוכל להבין יותר טוב גם את השיטה של המחבר והדרך שלו, ותוך כדי הדברים בעזרת השם. אז זה נמשיך בפעם הבאה. עד כאן.